כל חי אונליין 93fm.co.il.
ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי יקרה היא. מגדל בניו לתלמוד תורה זה יעקב אבינו, 12 ילדים פרחים. הבא בתור משה רבינו, השכמת בית המדרש. וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, אומרים חז"ל, כל עליותיו של משה רבינו בהשכמה. הבא בתור הדן לכף זכות אהרון הכהן. האחרון ביקור חולים זה יוסף הצדיק. למה? ויוגד ליוסף, הנה אביך חולה. האחרון זה יוסף הצדיק. רבותיי, אומר הספר זה ביטרף, זה אברהם וחמישה צדיקיה. בא רבי אבא ואומר, רבותיי, צריכים להוסיף עוד אחד. דוד מלכה משיחה נכנס כאן לאושפיזין. למה? הלילה, לילה של דוד המלך. ובוא נראה רעיון נפלא של החידושי הרים, ובזה נבין את הנקודה של האושפיזין השביעי. הגמרא במסכת בבא מציע אומרת הגמרא, שלושת המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, רפאל לרפא את אברהם, מיכאל לבשר לשרה, וגבריאל להפוך את סדום. שואל החידושי הרים במתק לשונו, אתה יכול להסביר לי בשביל מה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו? אתה יכול להסביר לי בשביל מה הוא בא? אני מבין שרפאל בא לרפא, הבנתי. מיכאל בא לבשר, מיכאל שר ישראל בא לבשר על עולדת יצחק, הבנתי. הוא בא להפוך את סדום, אז שילך לסדום. בשביל מה הוא עושה תחנה אצל אברהם אבינו? בשביל מה הוא הגיע? להטריח את אברהם באורח נוסף שעבורו צריכים לקחת ולשחוט עוד פר ולשים לשונות בחרדל? בשביל מה? תמתין בצומת סדום, יגמרו את הביקור, יבוא אליך. בשביל מה הוא מופיע? שאלתו של החידושי הרים. עונה החידושי הרים תשובה, רבותיי, שימו לב עד כמה הדבר נפלא. גבריאל הולך להפוך את סדום, אבל הייתה לו שאלה. כשאני הופך את סדום, אני הופך אותו עם מה? אני הופך אותו עם לוט או בלי לוט? למה? כי מצד אחד לוט לא פחות מושחת מכל התושבים שגרים בסדום. מאיפה אני יודע? כשהוא נפרד מאברהם אבינו, מה הוא אמר? אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו. אומרים חז"ל, הוא ראה את הכיכר כי כולם משקה, אומרים חז"ל, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. מה אתה מתפלא? מצא חן בעיניו במקום, בטח מצא חן בעיניו, זה אותם אנשים כמוהו. אז בשביל מה צריכים להציל אותו? אתם יודעים שמה צריכים להציל אותו? בגלל סיבה אחת. מה הסיבה? כשמילות עתידים לצאת רות המואביה ונעמה המונית. ויות ועתידים לצאת רות המואביה ונעמה המונית, לכן צריכים להציל את לוט. עד כדי כך שחזל במדרש, שם בפרשה אומרים שבא המלאך מיכאל ואמר ללוט לקחת את אשתו ושתי בנותיך הנמצאות. שואלים חזל במדרש, בטח נמצאות, אם הן לא נמצאות אי אפשר לקחת אותן. אז מה אתה חושב לי, בנותיך הנמצאות? אומרים חזל, הנמצאות הכוונה למציאות. שני המציאות הגדולות, רות המואביה ונעמה המונית, תוציא אותה מפה. אומר החידושי הרים, איך יכול להיות שדוד המלך ייכנס לתוך כרם ישראל? ועל התורה אמרה, לא אבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. התורה כותבת שהמון ומואב אסור להם להיכנס לכרם ישראל. אז איך יכול להיות שדוד המלך נכנס לכרם ישראל? התשובה פשוטה מאוד, אומרת הגמרא במסכת יבמות. כי חז"ל דרשו דרשה. אמנם כתוב לא יבוא ממזר בקהל השם עד עולם, שם כתוב, בלי סיבה, כתוב לא יבוא ממזר. אצל המון ומואב כתוב סיבה. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אומרת הגמרא, איש דרכו לקדם ואישה אין דרכה לקדם. אישה לא יוצאת להגיש, והיות וכל הסיבה שהמון ומואב אסור להם להיכנס לכרם ישראל, למה? על דבר אשר לא קידמו אתכם, גברים דרכם לקדם, אישה לא יוצאת לקדם. אומר החידושי הרים, מאיפה לומדים שאישה לא יוצאת לקדם? המלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, שואלים את אברהם אבינו, איה שרה אשתך? איפה אשתך? אומר, הנה באוהל. מה הם שאלו? אומר החידושי הרים, הם רצו לדעת, למה אשתו לא מגישה אוכל? אמר אברהם, אשתי לא יוצאת מהאוהל. אמר גבריאל, אם אישה לא יוצאת מהאוהל, סימן שאישה לא יוצאת לקדם. אם אישה לא יוצאת לקדם, אז לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. מאיפה לומדים את זה? מזה ששרה לא יצאה מחוץ לאוהל. אומר הספר חידושי ערים, לכן בשעה שהמלאכים שאלו איה שרה אשתך ואמרו הנה באוהל, ידע כבר המלאך גבריאל שהוא לא הורג את לוט, הוא מחכה למיכאל. בשביל מה? יגיע מיכאל איתו ביחד כדי להציל את לוט. אז איפה נולד דוד המלך? דוד המלך נולד בסוכה אצל אברהם אבינו. איך הוא נולד בסוכה? ברגע ששרה לא יצא להגיש, שם נוסד העניין שלו יבוא עמוני ומואבי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מאביה. יוצא שלידתו של דוד המלך איפה נמצאת? בסוכה אצל אברהם אבינו. אז הזוהר הקדוש מונה אברהם וחמישה צדיקיה ברבי אבא ואומר, רגע, אל תשכח את בעל ההילולה, האושפיזין השביעי, דוד המלך, איפה הוא נולד? הוא נולד אצל אברהם בסוכה, אז בקשה תכניס אותו בתוכו. עם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, הגענו אל הסיום. תהיה סעודה, לא ידוע מתי היא תהיה, אם בעולם הנשמות, או שתהיה רק לאחר תחיית המתים, רמב״ם, רייבד. בסעודה הזאת, יהיה מנה עיקרית, יהיה הקדוש ברוך הוא ברא את התנינים הגדולים, אבל ידוע לכולם שאת הזכר הוא סירס ואת הנקבה הוא מלך אותה לצדיקים. זו סעודה. על היום הראשון בבריאה כבר שם את הנקבה, מלך אותה לצדיקים לעתיד לבוא. מנת פתיחה מאותו דג גדול שהקדוש ברוך הוא שם, אותו לוויתן. טוב. מנה עיקרית, שור הבר. שור הבר, מנה עיקרית. לקינוח, ישתו כולם מיין המשומר לצדיקים לעתיד לבוא. כך אומרת הגמרא. אם הכוונה בעולם הנשמות, אז כידוע לכולם, שעולם הנשמות אין בו לא אכילה ולא שתייה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. אז אין אוכל. אז אם הכוונה לאוכל רוחני, אבל יש כאלה שאומרים שהכוונה לאחר תחיית המתים. כולנו בעזרת השם נקום לתחיית המתים, תעשה הקדוש ברוך הוא סעודה גדולה. בסעודה הזאת גומרים את הסעודה, ויש קוש של זימון, מכבדים לזמן. את מי מכבדים? את אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו. עוברים לאברהם אבינו, בבקשה תברך. אומר אברהם, אני לא. למה? אומר, אני נולד לי בן ישמעאל, אני לא יכול לברך. אומר, טוב, יצחק אבינו, בבקשה. אומר, לא, לא, אני לא. למה? יש לי בן עשיו, אומר. אבא שלי לא מברך, אני אברך, לא. יעקב, תברך אתה, אתה ברוך השם, 12 ילדים פרחים, אחד אחד, לא, אני לא. מלם אומר, יש לי נקודה, אני התחתנתי עם שתי אחיות, אני לא יכול לומר. טוב, הבא בתור, משה רבינו, בבקשה, תזמן אתה. אני לא. למה אומר? אני לא קיימתי מצוות יישוב ארץ ישראל, לא נכנסתי לארץ ישראל. לא בחיי ולא אחרי מותי, אני לא יכול לברך. טוב. בבקשה יהושע בן נון, תברך את... לא, לא, אני לא יכול. לא קיימתי מצוות פריה ורבייה. למה? הוא אומר, אני נולדו לי רק בנות. לא יכול לזמן. אף אחד לא מזמן. כל אחד מוצא בעצמו. זה שהיא נקודה. תראו, צדיקים, אחרי תחיית המתים, מצאו נקודה, אני לא יכול. אומר דוד המלך, בעל ההילולה, בעל האושפיזין, אומר, אני, תנו לי גביע, בבקשה, אני מברך. אני מברך. שנאמר, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא, תן לי, אני מברך. שואל השלה הקדוש, זכותו תגן עלינו, שואל שאלה, אומר, אני לא מבין. אף אחד לא מעיז לברך. דוד המלך אומר, תביא, אני מברך, אומר, למה? כולם פוחדים מסרח של משהו. הוא לא בא, תן, אני מברך, אומר, מאיפה זה בא? שאלת השלה הקדוש. אומר השלה, תשובה מאוד פשוטה. גמרא במסכת ברכות, אומרת הגמרא, בא לבית, בוצע, ואורח מברך. אמר דוד המלך, אתם ברוך השם, כולכם יהודים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, הכל לפי הסדר. אני אומר, מצד אבא שלי, אני בועז, אבל מצד אמא שלי, ממי אני? מרות המואביה. רות המואביה זה לא האורגינל. רות המואביה זה מגיע מלוט. הוא אומר, זה לא, אני אורח פה. למה אני אורח? כי הגעתי דרך רות המואביה, אז אני שייך לאורחים, אני שייך לצד של האורחים. אז תן לי, אני אברך. שנאמר, כוס ישועות עשה. אומר הספר שבילי פנחס, עשה, זה ראשי תיבות, איה שרה אשתך. אומר דוד המלך, אתה יודע למה אני יכול להרים את הכוס? לסיבה אחת. כוס ישועות, אני יכול להרים את הכוס לזמן, אתה יודע למה? בגלל איה שרה אשתך. עשה, איה שרה אשתך. נשארה באוהל בחג הסוכות. המלאכים לא הפכו את סדום ביחד עם לוט. בא מיכאל והוציא את לוט. מזה אני נולדתי. זה דוד המלך. בעזרת השם, יום האושפיזין האחרון שלנו, דוד המלך, נולד בסוכה של אברום הובינו. בזכות האישה שרה, אמנו שרה, היה שרה אשתך, זכות בעל ההילולה. מחר כולנו נחזיק את הערבה, לא מחר, זה כבר אוטוטוט, עוד כמה שעות. נחזיק את הערבה כולנו, הערבה כולה זה דוד המלך, ואני תפילה, הערבה דומה לפה, הכל ביד שלנו, ביד של תפילה, כל היום הזה זה הושנה רבה, מחזיקים בבקשה מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותנו. אין ספק שבזכות הלילה הגדול הזה שמתאספים כל כך הרבה אנשים בכל רחבי הארץ, מדן ועד באר שבע, הכל כינוסים של לימוד בלילה הזה, הכל בזכותו של הרב דוקטור ברייר, ידידי הרב דוקטור ברייר, שברוך השם לפני 25 שנה פתח את היוזמה הזאת, ומאז תפסה תאוצה, הכל בכוחו וכוח כוחו, ממשיך העולם בצורה כזאת, כה ייתן השם וכה יוסיף לכולנו, כל הנוכחים כאן, יחד עם כל הנלווים עליהם, יחד עם כל בית ישראל, לפית כתבה, לשנה טובה ומבורכת, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה. הקדוש ברוך הוא יזמן לכולם שידוכים מתאימים. הקדוש ברוך הוא יזמן לכולם זרע של קיימה, פרנסה ושפע, בריאות איתנה, שנה של עלייה בתורה בעירת שמיים, שנה שנזכה כולנו בקרוב ממש לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
אמן.
אנחנו מאוד מודים לרב רוזנבלום, נהנים
לרב ברוך רוזנבלום. אנחנו נמצאים כאן כאמור בלילה של כולו תורה, ליל הושענא רבה, ליל חיתום הדין במוצאי שבת קודש של חול המועד סוכות באחוזת ואג של בבני ברק.
אנחנו מזמינים את הגאון רב מרדכי נויגר שדבר רחוק
אלינו כאן להגיע ולדבר. אנחנו רק נציין שאנחנו נמצאים גם בשידור וידאו באתר כל חי ובאפליקציה רדיו כל חי 93 FM 92.8 FM. אנחנו כאן עד השעה 5 לפנות בוקר בלילה שכולו תורה, לילה שכולה הרצאות, דברי תורה וחיזוק לליל הושענא רבה. כעת עולה לדבר הגאון הרב מרדכי נויגרשל לשיחה על בצל האמונה. זו כותרת, זו כותרת השיחה של הרב נויגרשל. אנחנו נאזין לדבריו. נודה כמובן לעוסקים במלאכה, למוישי כהן ולזאב סגל באולפן.
מועדים לשמחה. תרם נפתח בדברים. זו כבר מסורת לפתוח בהודיה. יש פה מדי הד ברמקול, קצת פחות הד ברמקול. לפתוח בהודיה, יש איזה ההד הזה משגע אותי, קצת פחות הד. לדוקטור ברייר, הוא אמר שכבר למעלה מ-20 שנה, האמת היא שאני משתתף באירוע הזה מהיום הראשון שלו, מהפעם הראשונה שלו, מלבד פעם אחת שבלילה הזה השתתפתי במקום באירוע לפני 14 שנה, השתתפתי בלוויית אמי עליה שלום. חוץ מזה לא החמצנו אפילו פעם אחת. תודה לרדיו קול חי שמשדר את האירוע הזה, ותודה לאחים גיטלר שנותנים חסות על האירוע הזה, לכל הלשון שמשדר אותו, ולאחוזת וקשל שלמרות השיפוצים גם השנה לא גירשה אותנו, קיבלה אותנו יפה. בדרכי לכאן מיד מוצאי שבת, כשיצאתי לתחילת הרדיפה אחרי הרב רוזנבלום, כן, כי אנחנו רוצים אחד אחרי שני ממקום למקום, כמעט ולא יכולתי לצאת מירושלים. הכביש היה סתום, לא יודע מה היה שם. הצלחתי להגיע עד למקום שבו אפשר לעשות U-turn, מה שנקרא בעברית פרסה, אבל אסור לעשות את זה אלא לרכבי כוחות הביטחון. הכרזתי על עצמי כחלק מכוחות הביטחון, ועברתי במקום המיועד לכוחות הביטחון, כי אחרי הכל אנחנו עומדים לדבר היום בין השאר על מידת הביטחון. היה לפני שנייה יותר טוב הרמקול. על מידת הביטחון. לא טוב, לא טוב הרמקול. אני צריך יותר חד. הכל העמום הזה הוא לא טוב לי. אל תפחד שלא ישמעו, אני אדבר עוד יותר בשקט אם לא ישמעו. אז ישמעו. פחות, 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 פחות. לא טוב. הספסמס אומר, וכך כותב, נו, זה לא טוב. וכך כותב השם ישמואל, יותר טוב, עוד טיפה פחות. וכך כותב השם ישמואל, שעיקר מצוות סוכה קשורה למידת הביטחון. לכאורה זה מובן מאליו, זאת ההרגשה הטבעית, שעוזבים את הבית על רשת מנעוליו, סורגיו, תקרתו היצוקה, קירותיו האיתנים, ונכנסים לתוך דירת הרי בהגדרה, כשמעל הראש יש פסולת, גורן ויקב. תגידו לי, מה זה הביטוי הזה? פסולת, גורן ויקב, למה משתמשים בביטוי כזה לא יפה? תחילת מסכת פסחים, המשנה אומרת, אור, כי לא יפה להגיד ליל. מה כל כך לא יפה בלהגיד ליל? יותר יפה להגיד אור. ואילו כאן, יש כל כך הרבה ביטויים שאפשר להשתמש בהם, למה משתמשים לעניין סוכה בפסולת, גורן ויקב? ולא רק זה, אלא גם סוגיה שלמה של פסל היוצא מן הסוכה. מה זה? זה סוכה. זה סוכה קדושה. זה סוכה שכל כך הרבה מדברים עליה גבוהה גבוהה. למה פסולת? למה פסל? דרך אגב, נגיע לזה. הסוכה קשורה למידת הביטחון. בביתנו, כשהולכים לישון בלילה, יש הוראה מהמפקדה העליונה, שזה לא אני, לנעול את הדלת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ארבע פעמים כנגד ארבע מינים וכנגד ארבע אמהות וכנגד הציונים בתעודה. אפילו אם גנב יבוא, עד שהוא יגמור לפתוח, כבר יאיר הבוקר. עכשיו נכנסים לסוכה, הסוכה נמצאת בחצר, הולכים לישון, לא נועלים, לא סוגרים. בכלל בנתניה, אני הייתי האדם היחיד בכל נתניה כמעט שישן בסוכה. ולא היה לי דלת לסוכה בכלל. זה לא נכון, לא הייתי יחיד. כל לילה לפחות חמישה חתולים ישנו איתי בסוכה. זה קורה בכל שסוכה קשורה למידת הביטחון. מצד שני, כתוב שסוכה זה צילה דמהימנותה. אז ביטחון או אמונה? האמת היא שלפעמים נדמה מתוך השימוש הלא מדויק במושגים שביטחון ואמונה הם שני מושגים זהים. מילים נרדפות. יש ערפול גדול בהבנת ההבדל בין שני המושגים. ולכן משתמשים בהם לחילופין לאותם דברים עצמם. אדם יכול לומר, אני נוסע בכבישי יהודה ושומרון, לא חושש, לא מאבנים, לא חושש, לא מבקבוקי תבערה. אם אפשר לבקש במחלקת הסופרנים מעבר למחיצה קצת יותר שקט, או אם אי אפשר קצת יותר שקט, אז לפחות קצת פחות רעש. תודה רבה. זה שודר לכל העולם. אני נוסע בכבישי יהודה ושומרון, לא חושש מאבנים, לא חושש מבקבוקי תבערה, יש לי ביטחון. השני אומר, אני נוסע בכבישי יהודה ושומרון, לא חושש מבקבוקי תבערה, לא חושש מאבנים, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ישגיח, משגיח. מישהו אמר פה משהו לא נכון? אנחנו מקבלים את שתי האמירות במידה שווה. האמנם זה כך? יש לי הרגשה שגם הלומדים את הספר אמונה וביטחון של החזון איש עדיין מתקשים בהגדרה המדויקת של כל אחד מהמושגים האלה, דבר דבור על אופניו. אני מקווה שהיום לקראת ההתעוררות שתהיה בסוף ההרצאה שלנו, בסוף הדברים שנאמר, הדברים יהיו ברורים. הערבה. היום יום ערבה, נקראת הושענה. יום הושענה רבה, הושענה גדולה. הושענה גדולה נקראת הערבה. הושענה זה תפילה. כלומר, הערבה קשורה לתפילה. מכירים את הסיפור על אותו אחד שבא כמדומני לחידושי ערים ואמר לו שיש לו צרות צרורות, מה לעשות? אמר לו, תכוון באנה השם. אחרי כמה זמן הוא הגיע, אומר, נו, מה קרה? אומר, שום דבר. לא עזר. אומר, מה עשית? אומר, כיוונתי באנה השם הושיע נא. אומר, לא, התכוונתי שתכוון באנה השם כי אני עבדך. כשאדם מכוון באנה השם כי אני עבדך, כלומר, הוא עומד לפני השם לתפילה, אז הוא יכול להגיד, אנה השם הושיע נא ולהיענות. תפילה. הערבה היא באמת האדם עצמו ללא תוספות. תינוק לא נולד עם טעם, תינוק לא נולד עם ריח, תינוק נולד ערבה, תינוק יונק מאמו. תשים אותו בחדר מלא בקבוקים מכל הסוגים, מטרנות, סימילקים, חלב, מה שאתם רק רוצים, הוא ימות מצמא ומרעב. הוא צריך להיות מחובר למקור החיים שלו. כמו שהערבה צריכה להיות מחוברת למקור המים שלה. הערבה זה האדם בעצמותו, ללא תוספות. והאדם בעצמותו נקרא מתפלל. הערבה דומה לשפתיים. שפתיים קשורים לתפילה, כמו שכתוב אצל חנה, כמה הלכות גדולות לומדים מתפילת חנה, שנאמר, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע. תפילה צריכה להיות מן השפה ולפנים, לא מן השפה ולחוץ. אותו אחד שהתפלל בקולי קולות, בצעקות, בפיזיותרפיה אדירה, ניגש אליו הרב ואמר לו, תגיד לי, בטובות ניסית? הערבה קשורה לתפילה, הערבה קשורה לעצם האדם, האדם נקרא מתפלל, כמו שדוד המלך אומר. דברים נפלאים ששמענו קודם מהרב רוזנבלום על דוד המלך בסוכות. ואני תפילה. הוא לא אומר אני מתפלל. הוא אומר אני תפילה. הוא אומר גם אני תולעת. תחליט, אתה תולעת או תפילה? זה אותו דבר. חזל אומרים, אל תראי תולעת יעקב. אומרים חזל, למה נמשלו ישראל לתולעת? כי תולעת אין לה שום דבר חוץ מפה. האדם נקרא מתפלל, לא רק דוד המלך. דוד המלך מצד אחד אומר ואני תפילה, ומצד שני הגמרא מסרת בבא קמא דף ב' עמוד א' אומרת שיש ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והעבר. כולם יודעים מה זה שור. היום המכוניות מתפקדות במקום בצורה מצוינת. שור שדורס במקומות שהוא לא צריך לדרוס. כולם יודעים מה זה בור, אנחנו נוהגים להניח אותו ברשות הרבים בכל אתר ואתר. כולם יודעים מה זה הבער. בל"ג בעומר האחרון החליטו לשרוף את כל ירושלים לזכרו של רבי שמעון בר יוחאי. וכשראש הקבעים של ירושלים אמר שלחרדים לא אכפת, אז הם לא משגיחים ושורפים, אנחנו עשינו את עצמנו נורא נעלבים, למרות שידענו שהוא צודק. כולם יודעים מה זה הבער. ואף אחד לא יודע מה זה מבעה. אף אחד, מי שלא למד את הגמרא, אני אומר מבחינת המילה. מה זה מילה, מה זה מבעה? איזו מילה זאת בעברית? אומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף ג' עמוד ב', מחלוקת רב ושמואל, רב אמר, מבעה זה אדם המזיק. איך הגעת לזה? אומרת הגמרא שנאמר בישעיהו פרק כ"א, אם תבעיו בעיו, שובו אתעיו. זה הפסוק היחיד בישעיהו שמכיל מילים שאינם בלשון הקודש, בארמית. אם תתפללו, התפללו, תבעיו, זה תבקשו, תתפללו, שובו ובואו. האדם נקרא מתפלל. למה אדם נקרא מתפלל? ולמה דווקא כאן, כשמדברו על אדם המזיק, הוא נקרא מתפלל? מילא דוד המלך, אני מבין, אבל למה דווקא כאן? מוריי ורבותיי, כולם יודעים שמהותו של אדם, שהוא יציקה של גוף ונשמה. זה מה שמייחד אותו על פני כל יצורי תבל. יש הרבה נשמות בשמיים, יש הרבה חומרים וגופים בארץ. יש נפש צמחית, נפש חיונית, אבל גוף ונשמה, היצוקים ביחד, זה רק האדם. זה גם בא לידי ביטוי במילה אדם, מצד אחד אדמה, מצד שני אדם אל עליון, מצד אחד דם, כי אדם הוא הנפש, מצד שני א', אלופו של עולם, חלק אלוקה ממעל. ומכיוון שמכל פעולותיו של האדם, העובדה שהוא יצוק מחומר ורוח, באה לידי ביטוי במיוחד בדיבור, שהרי מה זה דיבור? אתה לוקח רעיונות מן הרוח, ויוצק אותם בתוך חמשת מוצאי הדיבור הגשמיים. אתה שומע גלי קול גשמיים, וכמים קרים על נפש עייפה, אתה קולט רעיונות אלוקיים. במידה וזה הדיבור. במידה והדיבור הוא ראוי לשמוע. ובהיות האדם יציקה של חומר ורוח, מובן שהוא יהיה מכונה מדבר. זה מובן. אבל מתי האדם זכה לתואר מדבר לראשונה? והרי הפעם הראשונה נותנת את המהות, שם נמצא הפתח, שם נמצא השער. הפעם הראשונה שאדם נקרא מדבר הייתה כשהוא נוצר, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה בבראשית פרק ב', ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום לנפש חיה, לרוח ממללה. לרוח מדברת. מה זה? עם מי הוא דיבר? עם מי הוא יכול היה לדבר? לא היה עם מי לדבר? הוא היה לבד? אשתו הייתה תלויה לו שם מאחורה, עוד לא חיה בכלל, לא היה מי לדבר בכלל. אבא שלי היה מדבר מעצמו לפעמים. אמא שלי הייתה שואלת אותו, למה אתה מדבר לעצמך? אז הוא אמר, אני רוצה לדבר עם מישהו שמבין אותי. האדם הראשון לא דיבר על עצמו מן הסתם. לא לכן הוא נקרא מדבר. היה אחד שהוא יכול היה לדבר אליו. זה הקדוש ברוך הוא. האדם נקרא מדבר על שם התפילה. וממילא האדם הוא מתפלל. ואולי לכן כשמדברים על אדם המזיק משתמשים בביטוי מתפלל, מבעה. יש פה עקיצה מכובדת. אם היית לוקח בחשבון מי אתה, לא היית נהיה אדם המזיק. שלא לדבר על דוד המלך, שהוא הדלת של אדם, אדם דוד משיח. ממילא מתאים שהוא יגיד, ואני תפילה, אני מדבר, מדבר לעניין. אם הערבה היא שפתיים ותפילה, האתרוג הוא לב ואמונה. אנחנו נראה שלב זה אמונה. הרי כתוב וידעת היום והשבות אל לבביך. ובישעיהו כתוב למען תדעו ותאמינו לי ותבינו. ושני גדלים השווים לגודל שלישי שווים ביניהם. אם פה כתוב למען תדעו ותאמינו לי, ופה כתוב וידעת ומיד אחרי כן לב, כנראה שהלב קשור לאמונה. זה מתמטיקה. אי אפשר להתווכח עם מתמטיקה. האתרוג דומה ללב, יש לו טעם, יש לו ריח, הוא קשור לאמונה. אנחנו נראה את זה ונוכיח את זה. אני רוצה לעשות הפסקה קצרה במהלך הדברים ולהגיד לכם למה אני חותר. תראו, יש לי הרגשה, ואולי זאת הרגשה סובייקטיבית לחלוטין שלי, שבזמן האחרון שכחו את המושג להתגבר. כשמדברים על לעמוד בניסיונות, מדברים על מניעות, על מניעה, על יצירת חומות, על יצירת מחסומים, על התנתקויות, אבל לא על התגברויות. צריך להבין את זה. בוודאי שצריך למצוא בכל דרך אפשרית דרכי מילות. בוודאי שצריך חומות, וברוך שמסר עולמו לשומרים. אבל זה לא מספיק, וזאת לא המטרה. כשאפשר לא להיכנס לניסיון, אסור להיכנס לניסיון. זה ברור. אבל צריכים להיות מוכנים לניסיון. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי שנעמוד באתגרים. רק אנחנו חוששים מהם. אנחנו מבקשים שלא יביא אותנו לידי ניסיון, כדי שלא נגיע לידי ביזיון. אפילו דוד המלך שביקש לעמוד בניסיון, נכשל. כי רק מי שפוחד מן הניסיון, חושש ממנו, יש לו סיכוי להצליח. אבל צריך לדעת איך להצליח. כמו שמספרים, כמדומני שעל רבי ישראל מסלנט מספרים, שהגיע אליו פרח רבנות, ואמר לו שמציעים לו להיות רב באיזה מקום, אבל הוא פוחד כי הוא ירא הוראה. אז אמר לו, אז מה אתה רוצה שמי שלא ירא הוראה יהיה רב? צריך להיות ירא הוראה וצריך לעשות את זה. וכך לגבי כל ניסיון. להתגבר! אבל בשביל להתגבר צריך מוטיבציה. למה שאני אתגבר? צריך מוטיבציה להתגבר. מוריי ורבותיי, בביתנו אנחנו חונכנו על ידי אבי זיכרונו לברכה, שממעטים עד כדי נמנעים מלהשתמש במילה אסור. לא השתמשו אצלנו במילה אסור, חוץ מה שכתוב בשולחן ערוך כתוב, כמובן. וזאת למרות שבהיותי בן יחיד, השתדלתי לספק לאבא שלי הזדמנויות בכל דקה אפשרית להגיד לי אסור. הוא לא הרים את הקול, הוא לא גער, הוא לא אמר אסור, הוא ודאי לא הרים את היד. היה לו כלי הרבה יותר חזק מזה. הוא היה אומר לי, לך זה לא מתאים. וזה עובד הרבה יותר טוב, אם באמת מאמינים במה שאומרים, לא בתור הצגה ותרגיל. ולמה? כי אם הוא היה אומר לי אסור, הוא ידע היטב שברגע זה אנחנו ניצבים משני עברי מתרס ויש מלחמה, ובמלחמה הזאת תמיד החלשים מנצחים, כי זה בידיים שלהם. אז עושים את זה בסתר. ומה גורמים? שהתענוג יהיה הרבה יותר גדול, כי מים גנובים אם תעקו. ברגע שהוא אומר לי, לך זה לא מתאים, הוא גייס את האגו שלי לעניין. כי אם לי זה לא מתאים, אז קודם כל הוא מהצד שלי. חוץ מזה, אני מהצד שלו. אז גם אני לא רוצה. יש לי כעת מוטיבציה לא לעשות דברים שלא מתאימים לי. זה לא הופך אותי אוטומטית לא נכשל. אבל כעת יש לי מוטיבציה להתגבר. עכשיו צריך למצוא דרכים להתגבר. אתה, המהות שלך זה מתפלל. איך אתה מתפלל? מוריי ורבותיי, ברוב השפות האירופאיות לא מקובל לפנות אחד לשני בגוף שני. זה לא פוליטיקלי קורקט. בגרמנית לא אומרים דו. כשאומרים דו זה סימן קרבה שאם הוא לא אמיתי זה גסות. אתה. אומרים איר. הוא. או אתם. למי אומרים אתה? רק. אח ואחות. בעל ואישה. ומספר מועט של חברים מאוד קרובים. זהו. כל השאר זה או אתם או הוא. כך זה גם צריך להיות בלשון הקודש. בדורות עברו ילדים לא פנו להוריהם עתה. לקדוש ברוך הוא כן. כשאדם הראשון עמד ודיבר, ועל שם זה הוא נקרא מדבר, מתפלל ומתפלל בברוך אתה, זה אתה. האם מתאים לך להפקיר את עיניך ואת לבך למה שכל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש רוצה? האם אין בכך משום יצירת מוטיבציה אמיתית להתגבר, מכובדת, בלי איומים, בלי חרפות, בלי גידופים, בגדלות, ברוממות? לפני כמה שבועות מצלצל אליי גבאי של אחד מחשובי האדמו"רים. הוא אומר לי, הרבי מגיע לירושלים, הוא רוצה לפגוש אותך. הוא נמצא במרחק של כמה דקות נסיעה מביתי, הוא קבע לי זמן ואני הייתי שם. נכנסתי אליו, הוא אומר לי ככה, האינטרנט כאן, הוא יהיה כאן עד ביאת המשיח. מי שיש לו שתי רגליים על הקרקע יודע את זה, כך הוא אמר לי. איסורים וחרמות זה טוב מאוד, זה לא מספיק. אני אגיד לך מה הבעיה, אני מצטט מילה במילה, מילה במילה מה שהוא אמר לי בעברית. הבחורים שלנו יודעים שס, יש לנו בחורים שיודעים שס, אין להם מושג מה זה אמונה. הוא אומר, אני רוצה שתכין לי תוכנית ללמד אמונה, ואני אגיש אותה ואניח אותה על שולחן של מועצת גדולי התורה. התוכנית הייתה אצלו אחרי 12 שעות. היא הוגשה. אינני יודע מה היה עם זה הלאה. כשאנחנו נלמד מה זה אמונה, אז תתפתח מוטיבציה אדירה לרצות להתגבר, וגם כלים יהיו. בוא ננסה. אנשים חושבים בטעות שאמונה זה איזושהי מחלת לב קטנה. טעות שמקורה בשיבוש של השפה העברית המודרנית. בשפה העברית המודרנית משתמשים במילה אמונה כתרגום ל-to believe באנגלית, או glauben בגרמנית, glauben ביידיש. או במקרה היותר גרוע, התרגום של having faith, זה F-A-I-T-H. להאמין, במושג של להאמין אחד לשני, זה זו הרגשת לב שהיא הרבה פחות מידיעה. ו-having faith זה מושג נוצרי שמשמעותו איזו מין הרגשה מתקתקת כזאת שלא מחייבת כלום. אמונה זה לא זה, אף לא זה. אנחנו אומרים, אני יודע שעכשיו אין גשם בחוץ, אני מאמין שמחר לא ירד גשם. כך אנחנו מדברים, כלומר, אני לא יודע שמחר לא ירד גשם, אני לא נביא, אבל אני מאמין. זה יותר חלש מאשר אני יודע שעכשיו אין גשם. ועל זה אפשר להגיד את מה שרשי אומר באחד המקומות בסנהדרין, והרי כאן שטויות הרבה. ואני אוכיח את זה. קודם כל הפסוק שכבר הבאתי, וידעת והשבות על לבבך, למען תדעו ותאמינו. כלומר, אחרי שכבר יש ידיעה, אז מגיעה האמונה. זה ודאי לא מה שאמרנו עד עכשיו. הלאה, ספר שמות, פרשת שמות. ויעש האותות לעיני העם, וימן העם. מה זה וימן העם? הם ראו. ספר שמות, פרשת בשלח. ויאמר השם, ויאר ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויאמינו. מה זה ויאמינו? הם ראו. ספר שמות, פרק י"ט. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. סריטה בדיסק. ספר שמות, פרק י"ט. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה יאמינו? הרי הם שומעים. אחרי שאתה רואה ואחרי שאתה שומע, אז יש עוד הרבה עבודה להאמין. אז מה זאת אמונה? נגדיר ונוכיח, נגדיר ונסביר ונוכיח. ספר הזוהר על ספר ויקרא דף יוטט, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר, אי הוא אמת ואי היא אמונה. אמת זה בחינת אי הוא, ואמונה זו בחינת אי היא. אמת זו בחינת זכר, ואמונה זו בחינת נקבה. במילים פשוטות יותר, האמונה זה הכלי שבתוכו שמים את האמת. מה זה? אמא שלי לא דיברה מהשואה. לא בגלל שהיה לה בעיות לדבר. במשפחתנו אף פעם לא היה בעיה לדבר. הייתה בעיה להפסיק לדבר. הייתה אישה רציונלית, כשהיה צריך לדבר היא דיברה, לא דיברה על השואה. כל מה שהיא דיברה זה הכל היה ככה בדרך אגב כשהתבקש. יום אחד היא סיפרה לי, שהם היו ברכבות, אמא שלי הייתה ברכבת 5.5 ימים. בלי מים, בלי אוכל, בלי כלום, וכמעט בלי אנשים חיים לקראת הסוף. מתוך 120 אנשים בקרון, 60 היו מתים עד סוף המסע. סבא שלי נכנס לקרון שחור לגמרי, זקן שחור, שיער שחור, ואחרי 5.5 ימים היה טהור לגמרי. כולו הפך לבן טהור. הפך להיות ללבן לגמרי. אני עובד על זה שנים ולא מצליח. אמא שלי ניגשה אליו בקרון, ואחר כך במחנה, ואחר כך במצדי המוות, והציקה לו. ואמרה לו, מה זה? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אנחנו היינו בסדר. ולסבא שלי היו שתי תשובות, ותמיד הוא היה אומר אותם בגערה. או שהוא היה צועק, פריג נשכן קשס, או שהוא היה צועק, מפריג נשכן קשס. כלומר, או אל תשאלי שאלות, או לא שואלים שאלות. ואיך שאני הבנתי את סבא שלי, כי גם אני בנתניה בתלמוד תורה, כשהייתי שואל את המורים שלי שאלות והם לא ידעו לענות, היו מגרשים אותי מהכיתה. אבל להבדיל מאימא שלי, שהתשובות של סבא שלי לא מצאו חן בעיניה, התגובות של המורים שלי מאוד מצאו חן בעיניי. ואני התמדתי לשאול אותם שאלות מסוג זה, והם הקפידו תמיד להשליך אותי מהכיתה, עד שהפכתי להיות למומחה מספר אחד לפרפרי נתניה. ולמדתי שכשאתה שואל מישהו שאלה במקום לענות הוא צועק, סימן שהוא לא יודע את התשובה. ואז הבנתי שאם סבא שלי צועק במקום לענות, כנראה שהוא לא יודע את התשובה, כל כך טוב, כל כך פשוט. אבל יום אחד, בהזדמנות אחרת לגמרי, ושוב כמשיחה לפי תומה, אמא שלי מספרת לי שכשהגיע פסח למחנה, 8 ימים סבא שלי לא נגע בלחם. היו עוד כאלה שלא אכלו את הלחם, אבל הוא גם לא החליף את הלחם. הם החליפו את הלחם בתפוח אדמה, בקליפה. הוא גם לא החליף את הלחם, כי הוא לא רצה ליהנות מחמץ בפסח. לילדים הוא אמר שאלה שהם למטה מבר מצווה שיוכלו, והגדולים, מי שיכול שימנע מלאכול וישמור את הלחם לאחרי פסח. כשהגיע אחרי פסח והביאו לו את הלחם, הוא לא רצה לגעת בזה, כי זה חמץ שעבר עליו הפסח. צריך להבין, אמא שלי אמרה לי שיש פסוק באיכה שהיא מבינה יותר טוב מירמיהו הנביא. אמרת, מה זה? אמרת, ירמיהו הנביא כותב, טובים היו חללי חרב מחללי רעב. מאיפה הוא ידע? מאיפה הוא ידע? הוא לא היה רעב. הוא ראה. ואנחנו ידענו. אמרת, כשהגרמנים ירו במישהו והרגו אותו, אנחנו קינינו בו. כי הוא מת מיד, אנחנו היינו מתים כל הזמן בגלל הרעב. וברעב הזה של המחנה, אמא שלי אמרה לי, אתה לא מבין. היו אצלנו במחנה עורכי דין מהבית, רופאים, משוררים, מוזיקאים, תלמידי חכמים, וכל היום לא יכלו לחשוב על שום דבר. האישיות הצטמצמה למערכת העיכול. כל האדם נהיה מערכת עיכול. רק על אוכל יכלו לחשוב. וברעב הזה של המחנה, בן אדם 8 ימים לא אוכל, לא את הלחם ולא את חילופיו. אני מסתכל עליהם שלנו, אמא, למה סבא לא סיפר? אני הייתי הנכד היחיד שהוא הכיר. למה הוא לא סיפר לי סיפור כזה? אמא שמסתכלת, אמרת לי, תגיד לי, אתה... אמרת לו, את יודעת מה אני עושה מכזה סיפור? אמרתי, אתה לא בסדר. איזה סיפור? איזה סיפור? יהודי לא אכל חמץ בפסח, מה הסיפור? אני אמרתי, זה הסיפור. אם בן אדם 8 ימים במחנה, לא אכל, לא החליף, ואחרי פסח, עדיין לא רוצה לאכול, כי זה חמץ שעבר על הפסח, דרבונן! והוא לא מבין בכלל שיש לו סיפור, זה לא היה צריך התגברות אצלו. אדם כזה כשצועק, אל תשאלי שאלות, זה לא בגלל שהוא לא ידע את התשובה, הוא גם לא ידע את התשובה, כי הוא לא התעסק עם זה. אבל לא בגלל זה הוא צעק. אלא בגלל שאין לו את השאלה. השאלה נראתה לו לא לעניין, נראתה לו מוזרה. למה זה? אז הבן שלו הסביר לי, בהזדמנות אחרת, אחד מהצעירים שבדודאי, גם הוא כבר לא חי, היה ילד בגיל 8, כשיצאו מן הבית. תשאלו כל פסיכולוג מתחיל, הוא יגיד לכם שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לילד בגיל 8. רכבות, רעב, לראות המון מתים, מחנות, מצעדי מוות, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות. והוא לא חזר יותר הביתה. כי מיד אחרי השחרור, סבא שלי ראה שאין לילדים מה לעשות שם במזרח אירופה, הוא שלח אותם למערב אירופה, להולנד, לישיבה, משם לאנגליה לישיבה, לא חזרו יותר הביתה. הוא התגלגל בעולם, התחתן בארצות הברית, והגיע אלינו לפסח עם אשתו, שנה אחת. אמא שלי עשתה הכל כפול. ליל סדר ראשון, אבא שלי ערך, והוא ישב, הוא ואשתו הם ישבו ליד שולחננו. ליל סדר שני, הוא ערך. ההורים שלי ישבו משום כבודם, אחותי ואני ישבנו משום כבודו של האפיקומן, וסבתא שלי ישבה ולא הפסיקה לבכות. היא אמרה, אני לא מאמינה איך הוא עושה הכל בדיוק כמו אבא שלו. בגיל 8 הוא עזב את הבית, איך הוא זוכר כל הניגונים בדיוק אותו דבר? אז הוא הסביר לה, הוא אמר ככה, הוא היה הבחור שומר השבת היחיד בכל ונזואלה בשנות ה-50. הוא היה גר בוונזואלה כמה שנים, והוא היה לו שותף יהודי מתבולל, ביחד הם היו מסתובבים בקונטיננט לעסקים ביבשת, והיו מגיעים לפונדקים בצידי הדרכים, מסעדות כפריות כאלה, והיו מתיישבים לאכול. החבר שלו הזמין את כל השטינקראי, את כל הטרייפן הזכן, הוא היה מזמין ירקות חיים ומים פשוטים. החבר שלו תמיד שאל אותו, מה זה הדיאטה הזאת? הוא לא ידע להסביר לו. איפה הוא ידע? יום אחד החבר שלו אומר לו, חוזה, קראו לו יוסף, חוזה בספרדית, אומר לו, חוזה, אני מבין את הבעיה שלך. הדת הזאת שלך היא כמו רעל בדם אצלך. אתה לא יכול להשתחרר מזה. הוא אמר, לא נכון. ככה זה. היום היו אומרים שזה נכנס לסיסטם, לדי-אן-אי. זה נקרא להאמין. להכיל את האמת. וידעת והשבות על לבביך. הלב זה שאיפה לפנימיות. למד בית. למד מבטא שאיפה, אני רוצה להיות, להגיע בית מלשון בתוך משהו, בית. תכניס את זה לתוך המערכת שלך, שזה יהיה חלק ממך. רק מי שזה חלק ממנו יכול 8 ימים לא לאכול, לא להחליף, ולא להבין שיש בזה בכלל משהו מיוחד. זה נקרא להאמין. הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שכל הגופות הם נרתיקים. דרופתקי. פירוש אחד ברש"י זה נרתיק. אשרי מי שהגוף שלו הוא דרופתקי לתורה. איך יוצרים דרופתקי לתורה? הגוף מורכב מרמ"ח איברים ושין סמך היגידים. כנגדם יש רמ"ח מצוות עשה ושין סמך מצוות לא תעשה. הכוזרי אומר, באות א' סימן עין ת', לא יומן, הכוזרי כתב את זה לפני 1,000 שנה, איך לא יודעים את זה? הרב הולבה אמר שהברך שלא יודע הכוזרי הוא מופקע בעיניו. הוא אומר, מי שלומד תורה ומקיים את המצוות כפי שניתנו, הוא המאמין. לא איזה הרגשה רופפת. עכשיו אנחנו מבינים מה הוא אומר. כי על ידי קיום המצוות, הופך האדם לדרופתקי. כוזרי אומר, כששואלים אותו על מעשה החסיד, הוא נותן דוגמה למלך, שמושל על כל איבריו, שיוצר את הדרופתקי. צריך מלך שייצור את הדרופתקי. איך נוצר המלך? אחרי תרי"ג מצוות צריך עוד שבע מצוות כדי שתרי"ג יהפכו להיות לכתר. אלה הם השבע מצוות מדרבנן. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת אבלין, זה תורה שבעל פה. תורת החכמים, דיני דרבנן ותורה שבעל פה. שם יש עמל התורה. זה יוצר את היכולת להתגבר, ואני אסביר מה אני מתכוון. תרי"ג מצוות, יצרת את הגוף, אבל יש גם יצרים, יש גם תאוות. מה לעשות עם זה? יש איזה חתן פרס נובל לספרות, קוראים לו אמרה קרטיס, שחיבר ספר, קיבל עליו פרס נובל, אוטוביוגרפי על החוויות שלו בשואה. כשהוא חוזר מהמלחמה, הוא מגיע חזרה הביתה לבודפסט. ושם הוא יושב עם שכנים, השכנים הללו לא הלכו למחנות. השכנים האלה אמרו לו, אתה צריך להתנתק מהעבר. הוא אומר, למה להתנתק? אומרים לו, בגלל העתיד, בגלל העתיד שלך. זאת אומרת שמשפט אומר, העתיד הוא שלי, העתיד שלי הוא שלי, והעבר שלי הוא לא שלי? מה, היצר הטוב שלי הוא שלי, והיצר הרע שלי הוא לא שלי? הוא גם שלי. בשביל זה צריך את התבלין. את התבלין! שם המצוות דרבנן כדי שיהיה כתר. משה רבינו ירד מהר סיני ביום הכיפורים. אחרי 40 יום שלישיים שהוא היה, כשבאותם 40 יום שלישיים חידשו את המלוכה. עוד פעם. ואז שני חידושים היו, לעומת ה-40 יום הראשונים. א', תורה שבעל פה שב-40 יום הראשונים לא היה צריך אותה, כי לא היה צריך תבלין ליצר הרע שלא היה קיים, אם הלוחות הראשונים לא היו נשברים. ב', לוחות מעשה ידי אדם. פסול לך שני לוחות... מה אמרנו? פסול? למה? למה מלשון פסולת? משה רבינו התאשר מפסולתן של לוח... מה זה? זה כמו פסולת גורן ויקב. זה כמו פסל של סוכה. פסל סוכה כסוכה, אותו ביטוי. לוחות מעשה ידי אדם. מה זה מעשה ידי אדם? ידי משה רבינו. איך קוראים לידיים של משה רבינו? לידיים של משה רבינו קוראים אמונה. נכון? כך כתוב פרשת בשלח. ויהי ידיו אמונה. לא כתוב ידיו יצרו אמונה, חיזקו אמונה, עוררו אמונה, עודדו אמונה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, כמו שמשנה במסכת ראש השנה פרק ג' אומרת, לא! כמו שכתוב ואני תפילה אצל דוד המלך ביחס לתפילה, כך כתוב אמונה ביחס לידיו של משה. ידיו אמונה. מה זה אמונה? כלי שמכיל את האמת. מה היו לוחות הברית? להבדיל מכל כתב שנכתב על הגיליון, בלוחות הכתב חדר לתוך הלוחות. הם היו הכלי שהכיל את האמת. זאת בדיוק ההגדרה של אמונה. פסול לך, צור בידיים שלך אמונה. הרי הידיים שלך הם אמונה. ידיים זה כלי קיבול. כף אחת עשרה זהב. לכן נוטלים ידיים, אומר מהר"ל מפראג. כי הידיים זה הכלי שבתוכו פועלים בעולם החומר. מהר"ל מפראג בבאר הגולה, באר הראשון. אותם ימים שמשה רבינו היה בהר סיני ולמד בין השאר תורה שבעל פה, באותם ימים הראה לו הקדוש ברוך הוא דור דור ודורשיו, דור דור ושופטיו, והראה לו הקדוש ברוך הוא את רבי עקיבא. מבין כל מאות אלפי שמות של תלמידי חכמים לאורך ההיסטוריה, לא נבחר להיות מוזכר אלא שמו של רבי עקיבא. וזה מובן. רב צודק אומר שכמו שמשה רבינו הוא שורש תורה שבכתב, כך רבי עקיבא הוא שורש תורה שבעל פה. כל התורה שבעל פה היא לפי רבי עקיבא. הרי רבי עקיבא זה כמו יעקב אבינו. יעקב אבינו עם אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, יעקב זה אמת ותורה זה אמת. יעקב זה תורה. תפארת זו מתן תורה, תפארת זה יעקב. ועקיבא זה אותיות יעקב אבינו. עקיבא עם א'. ועקיבא, רבי עקיבא, סתם משנה, כמו רב מאיר, תלמידו של רבי עקיבא. תורת הסוד, רב שמעון בר יוחאי, תלמידו של רבי עקיבא. סתם משנה רב מאיר, סתם ספרי רבי יהודה, סתם ספרי בני חמיה, וכולו עלי בד רבי עקיבא. הלכה כרבי עקיבא, תמיד, חברו, כשיש כוח הרבים נגדו זה משהו אחר. חס לפרדס בשלום יצב. עמוד התורה שבעל פה. אבל יש עוד קשר בין רבי עקיבא ל-40 היום הללו של משה רבינו. כולם מכירים את הסיפור. אותה שעה שהוציאו את רבי עקיבא, דורש כתרי אותיות, וסרקו את בשרו במסרקות פיפיות, כמו שאמרנו, בתפילת המוספים ביום הכיפורים, באותה שעה זמן קריאת שמע היה, והיה רבי עקיבא אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תוך כדי שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל, ויצא נשמתו באחד, ושאלו אותו תלמידיו, רבינו עד כאן, אמר להם, כל ימה הייתי מתפלל, מצטער מתי אבוא זה, בכל נפשך לידי והקיימנה, ועכשיו שבאת לידי לא הקיימנה, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שאתה טהור וגופך טהור, ויצא נשמתך באחד, כולנו גדלנו על הסיפור הזה. לפני כמה זמן פתאום שמתי לב שהסיפור הזה לא בסדר. משהו לא בסדר בסיפור. מתי התנהל דו השיח הזה? מתי התנהלה השיחה בין רבי עקיבא לתלמידיו? אותה שהזמן קריאת שמע היה, לקחו את הסרקות, הוא אומר שמע ישראל, באחד יוצאת נשמתו, מתי הם דיברו? באמצע קריאת שמע. לפני כמה שנים הייתי בכלא באר שבע, הביאו אותי שם לישיבה, היה אולם חצי מהגודל הזה פחות, מלא אנשים משלנו, הרגשתי בזיכון מוישה, קידוש השם, ממש כולם באים ללמוד, הייתי בהלם, שאלתי את ראש הארגון שהביא אותי, תגידי מה כל אלה עושים פה? הוא אומר לי, אף אחד לא יושב בגלל שהוא דיבר בפסוק ידי זמרי. קריאת שמע משוחחים עם רבי עקיבא, ורבי עקיבא עונה, הייתכן? אמרתי, שאלה כל כך פשוטה, לא ייתכן שמי רבי עקיבא עד הרב נויר של 2000 שנה אף אחד לא שאל. לא חיכו לי. בינותי בספרים, ובאמת לא מצאתי אף אחד ששואל, חוץ מאותו צדיק וקדוש מבגדד, מגדולי הדור הקודם, או שני דורות לפנינו, רבינו יוסף חיים, הבן איש חי, בבן יהוידע, על ברכות סמך א', במקום, הוא שואל את השאלה, מתי התנהל הוויכוח, ותשמעו מה שהוא עונה. הוא מגלה לנו גילוי שלא ידענו. בראש חודש אלו לקחו את רבי עקיבא מבית כלאו, וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ומחו בשרו במקולין, באותה שעה זמן קריאת שמע היה, והיה רבי עקיבא אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והחזירו אותו לתא בכלא. ובבית בל הוא הוציאו את רבי עקיבא דורש כתרי אותיות וסרקו את בשרו במסרקות בפיות. אותה שעה זמן קריאת שמע היה ורבי עקיבא ממש מה ישראל השם אלוקינו השם אחד, ומחו בשרו במקולין והחזירו אותו לכלא, וכך בגימל בלול ובדלת בלול ובהי בלול ובתדווה בלול, כל יום כל יום כל יום עד יום הכיפורים. וביום הכיפורים מקץ 40 יום יצתה נשמתו באחד. שלושה דברים. א', להיכן נשגבה דמותו של רבי עקיבא בעקבות הגילוי של הבן איש חי? זה לא שלוקחים בן אדם, מענים אותו, מחזיק מעמד ומקדש עם שמיים. הרי אחרי יומיים שלושה רבי עקיבא כבר ידע מה מחכה לו, כבר ידע לקראת, הוא הלך ונחלש והגוף שלו הלך והתרסק. ב', היה לתלמידים הרבה זמן מתי לשאול אותו בין לבין, הרי רבי יהושע גרסי היה נכנס שם להביא לו מים, היה זמן לשאול אותו. ג' באותם 40 יום יוש חודש אלול עד יום הכיפורים שמשה רבינו התעלה מעל גופו, לחם לא אכל ומים לא שתה, רבי עקיבא ריסק את גופו, וכך נולד התבלין ליצר הרע. איך אמר הרב רוזנבלום קודם, כשהיה זקן ויושב בישיבה, יש תבלין ליצר הרע. אנחנו אמרנו ביום הכיפורים, סליחה, בראש השנה, האמת היא שאני לפחות אומר את זה כל יום, את תפילת הזיכרונות, אלא שכל יום חילקו אותה לשניים, חלק לפני פרשת העקדה וחלק אחרי. בראש השנה זו ברכת הזיכרונות, אלוקינו ואלוקי אבותינו זוכרינו בזיכרון טוב לפניך ופוקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם, כמו שכבש ושם מביאים את פרשת העקדה, ובסוף אומרים כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמך את כסרו.
מה אנחנו אומרים פה? מה זה נקרא כבש את רחמיו? זה טוב לכבוש את הרחמים? מה, רוצים שלא נהיה רחמנים? זה הפשעת בכבש רחמיו. אבל יש פה גם איסימטריה. כמו שכבש את רחמיו, צריך היה להמשיך, כן תכבוש אתה את רחמך.